אבל תוך י"ב חודש אינו עובר לפני התורה, לפני התיבה בי"ד באדר גם בירושלים, כמו בט"ו. יש נוהגים שבכל הימים שלא אומרים למנצח אבל לא יעבור לפני התיבה, וכנראה זה הרב לא סובר. אבל בפורים זה זמן שמחה מיוחד, אז גם בי"ד זה זמן שמחה, אז לא יעבור לפני התיבה. ומה שכתוב בספר עליות אליהו מפי השמועה שהגרזל, הוא כשמנה אבל מלעבור לפני התיבה במנחה בפורים, אמר בצחות על מה שנתעטף בטלית כדי לעבור לפני התיבה אבל וחפוי ראש, שזה סותר גם אבל וגם חסה את הראש לפני התיבה, אמר רבנו שאין להאמין בנכונות השמועה, כי אף שרבים מגדולי ישראל נהגו להשתמש בפסוקי המקרא למליצות כגרנדה, מקום כל דידי ברור ופשוט שרבנו הגרזל לא היה סגנונו כלל בכך, והגרה התנגד להשתמש בפסוקים למליצות. וסיפר רבנו ששמע מהגאון רבי ליאור רומזל, שנוכח פעם במחיצת הגאון מרי דיסקין בשעת אמירת השיעור במוצאי שבת, ובאמצע השיר נשמע כל רעש גדול בחוץ ממריבת נשים זו עם זו, ושכח הגאון רבי מרי דיסקין ז"ל תלמיד אחד להודיעו פשר הדבר, ובשובו ענה בסגנון הכתוב, כן בנות צלופחת דוברות, וכך נשים מדברות, הן צועקות, ונחרד הגריל ז"ל והתגער בו ואמרו, איך מלאכה לבך ישתמש בפסוק מן התורה דברי חולין, ולא נתקרה דעתו עד שקיבל עלה נזיפה על עצמו. אבל בכל זאת ידוע שגדולים וטובים השתמשו במליצות מהפסוקים, בהקדמות לספרים והסכמות לספרים וככה, במליצות שמוציאות את הפסוק מפשוטו לאין שיעור, נהגו כך מאוד. אבל סיפר הרב שפעם ישבו כמה רבנים יחד והגישו לפניהם כמה מאכלים, ביניהם ביצה, אבל גם מאכלים אחרים, והיה ויכוח על איזה מהמאכלים לברך קודם. ביצה ביידיש נקראת איי או איי, אז אחד מהם אמר את הפסוק, והאיי מקדם, אז גערו פה שזה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. נהגו להשתמש במליצות מבוססות על הפסוקים. וזכר מחצית השקל נתן רבנו בליל ט"ו באדר, זו שאלה מתי לתת את הזכר בירושלים, אם במנחה בתענית אסתר או בט"ו באדר. בפרזים השנה אי אפשר בליל ט"ו כי זה מוצאי שבת, אף אחד לא בא עם כסף לבית הכנסת, זו השנה ודאי בתענית אסתר, אבל אפשר בליל י"ד לפני קריאת המגילה השנה. אבל בדרך כלל הרי יש מרחק בין תענית אסתר ובין קריאת המגילה, אז יש שנותנים בתענית אסתר ויש כמו בפרזים ויש שנותנים בליל ט"ו. שלושה חצאי דולר, הרב בשיטתו שהוא סובר שהדולר הוא מטבע גם אצלנו בנוגע ללחות ריבית, גם לפדיון מעשר שני, הרב סובר שהדולר הוא מטבע גם אצלנו. כשהיו מוכנים בית הכנסת, אז כל אחד מהמתפללים קונה אותם ואחר כך תורם אותם ונותן כסף משלו לקנות את הדולרים, וחוזר ונותן את הדולרים בית הכנסת, ואז המתפלל הבא יכול לקנות אותם. כשהיו מוכנים בית הכנסת עבור כל אחד מבני ביתו. ועוד שאלה, אם לתת גם בשביל נשים או לא, כאן כתוב שהמנהג שכן, כמה שאני יודע, אחרים לא נהגו שנשים נותנות. והוא מפני שנקוב עליו ערך חצי, הרי יש קפידה שיהיה דווקא מטבע של חצי, מפני שהתורה אמרה מחצית השקל, הרי התורה יכלה לומר 10 גירות, 20 גירה השקל, 10 גירות תיתן, והתורה לא אמרה ככה, למחצית השקל, אז הסימן שיש תפידה של התורה דווקא על עניין של מחצית, ולכן כתבו לתת מטבע שהיא מחצית בכל מדינה לפי המטבע שלה, אבל לתת מטבע של מחצית או 3 מחציות, זה מה שהרב נהג, 3 מחציות, לפי הגרם מספיק מחצית אחת. וחשבתי מה הרעיון בזה שיהיה דווקא מחצית, לרמוז שבעצם צריך כל אחד שקל שלם, אלא הוא ואשתו הם גוף אחד, אבל הנשים לא חטאו בעגל, אז רק הגברים נותנים, אז זה מחצית השקל. אם אפשר, אבל לא יודע, מה? כן, באמת מה שאני ראיתי זה שלא נותנים, אבל כאן כתוב שכן נותנים, גם בשביל הנשים והבנות. בשביל קטן למטה מגיל 20 על פי דין לא חייבים לתת, ויש אומרים מגיל 13, אבל אם התחילו לתת בשביל זה צריך להמשיך. מה? אם האבא התחיל לתת אז צריך להמשיך. יש נותנים אפילו בשביל אשתו מעוברת, כמו בכפרות. והוא מפני שנקוב עליו ערך חצי, וגם שמעורב באותן מטבעות כסף ממש, ומקום מקום בדיעבד סגיר תן כל סכום שהוא להצטקר, לכל הפחות שווה פרוטה. לא כמו שהספרדים נוהגים שיהיה דווקא שווה מחצית שקל הקודש, אפילו בשווה פרוטה יוצאים. האם לוח ארץ ישראל, כבר העירו שאין זה אלא מטבעות חצאי דולר שיוצרו לפני כ-40-50 שנה, אבל המיוצרים בזמננו אין בהם תערובת כסף כלל. ואגב, הממשלה הנפיקה פעם מטבעות מיוחדים שכתוב עליהם מחצית השקל, הם רק יקרים, אבל כתוב עליהם מחצית השקל, כך שמי שרוצה יכול לתת את המטבעות האלה, למרות שהם כמעט לא עוברים לסוחר, אבל כל אחד ישמח לקבל אותם. כן. משלמים את השווים, קנים את המטבעות, ואחר כך נותנים את המטבעות. ראי ספר פסקי תשובות. ופעם נשאל רבנו ידי תושבי מדינת רוסיה, שאין נהוג שם מטבע שנקוב עליו ערך חצי, אם יוכלו לשמש בחצי שקל הנהוג בארץ ישראל, לגופו של עניין ישיב דאין כפדה כל כך בשם חצי, ומקום קום אם ירצו ישתמשו במטבע של ארצות הברית, שהרי עובר לסוחר גם ברוסיה, ולא מטבע של ארץ ישראל. אבל מעצם השאלה שמח שמחה גדולה באמרו כמה עלינו עדות ולשבח על שזכים לראות בשוב השם שבות עמו אשר ברוסיה, שלאחר שנים כה רבות שהקירת הדת לחלוטין רחמתם שווים שרידי עמנו חור מחצבתם ומרצים שאלותיהם בכל דקדוק דין ומנהג. והמנהג ניתן גם עבור הנשים והבנות. נושאים נשים בעדה גם בסוף החודש, כי הרמ"א כתב הרי לשאת נשים לכתחילה במילוי הלבנה, כלומר בחצי הראשון של החודש, מהמולד עד אמצע החודש, הלבנה מתמלאת והולכת, כי אישה היא בבחינת לבנה, זה סימן טוב. אבל הרב אומר שבעדה, היות וזה חודש של מזל טוב לישראל, אז אפשר לשאת גם בחצי השני של החודש. כמובן זה לא מעכב. מי שאין לו אולם פנוי אז יתחתן בחודש השני של החודש. מה? אז זה תכף בהלכה הבאה הרב מדבר. הרב כמובן סבר שבדה ראשון אין מרבים בשמחה, אבל הביאו כאן מהחתם סופר שגם בדה ראשון מרבים בשמחה. הביאו שהשילת יאבץ כנראה חולק על זה. מספק כדאי לשמוח. מישהו מחמיר התחתן פעמיים? יש רב שמעון שדן מתבסס על הר"ן, אם אדם יביא שני עדים שהוא קידש את לאה, עד אחד מעיד שראה בבוקר שהוא קידש את לאה, עד אחד מעיד שראה בערב שהוא קידש את לאה, אם שייך לעשות כאן צירוף עדות או לא. ואני תמה איך שהיה כאן צירוף עדות, אם קידש אותה בבוקר, אז בערב לכל היותר עשה הצגה, אי אפשר לקדש אישה שכבר אשתו. ואם נגיד שגירש אותה באמצע, שוב העד שהבוקר חסר משמעות. לא מבין מה שייך כאן צירוף עדות. ממה נפשך אחד מהעדים האלה בלתי משמעותי? אז אם כן בבוקר זאת הייתה רק הצגה, זה לא היה קידוש. אז אני חושב, לכאורה זה שום דבר. זה כמו מי שיאמר קדיש בפני חמישה יהודים, יגידו לו שזה לא מספיק, אז יאמר קדיש בפני עוד חמישה יהודים. אבל כל אחד מהם אומר שלא היו קידוש. אם הוא אומר שאני ועוד עד אחד היינו, זה משהו אחר, וגם אז זה עוד שאלה. ואם כל אחד אומר שרק אני הייתי, אז ודאי זו שאלה. טוב, לא נכנס כעת לפלפולים ברבשים. וגם ביום האחרון שהחודש הלבנה מתכסית בו לגמרי, וזה לכל אלמה ראוי לחוש בשעה חודשי השנה, אף לפי מה נהגו רבים שלא כמנהג שכתב הרמה שלא עשות ניסויים בימי מיעוט הלבנה, או למנהג שלא עשות אחר כף בית בחודש, כי אז הלבנה כבר פחות מחצי. אבל ביום ראשו שאף אם הוא עדיין לפני המולד יש להקל, כמו שכתב אסתר חמד בשם הגאון הדעת זל, מכל מקום חודש אדר שני, כמו שהעידו הגדולים בספר אסתריכם, את דלת נחש לה בחודש אדר, כפי שנאמר בו, והחודש שנפח להם יגון לשמחה ומאבל ליום טוב, וכל החודש במשמע. ואמרו רבותינו, הרי הירושלמי לומד בגלל זה שאפשר לקרוא מגילה, אם לא יכול לקרוא מ-11 ו-12, אפילו מראש חודש אפשר לקרוא מגילה, בגלל והחודש אשר נפח. ואמרו בטנטל, מי שנכנס אדר מרבים בצמחה ובר ישראל דעית לדינה בעדי אקום למצי נפשי באדר דברים, אז להשתדל לפגוש אותו באדר, ללכת אל השופט שבאדר יש סיכוי שהמזל של היהודי יגבר, ובאב ישתדל להשתמט ממנו. היין ליקוטים מעריך בספר שולחן העזב, חיינו את הדעת רבים, יש לחוש לחתרי שרק בזמן ניסיון לאחר כף פית בחודש, ואף כשנוח יותר לעשות אז אין הדבר הוא לך תחילה. ולעניין היום האחרון בחודש הוסיף רבינו עוד, הועיל ואפשר לעשותו למחר ביתר, למה זה לא יקפידו על כך? אבל זה לא תמיד אפשר ביתר, לפעמים האולם פנוי היום ומחר הוא לא פנוי, או הצלם או התזמורת, הרי צריך תלויים בכל מיני גורמים. או שנשאל פעם ממה שכתבו על רבנו הגרזל בחתר ראש, רבנו עשה חתונת בנו בסוף הראש ואמר שאין להקפיד על הזמנים, ובזה פירש הפסוק בידך איתותי, פירוש שכל הזמנים שלי מסורים בידך, השיב בהתרגשות, נכון הדבר שכן נהג רבנו הגרזל, אבל אנו איך נעבור על דבר שכתב פעמיים שוכנו, חן ביורי דעה ואין באבן העזר. ואמר פעם רבנו לתלמיד, הרבה זמנים שגורים בפי הבריאות כמי סגוליו סימן טוב או חסו שם להפך. אבל האמת היא שרק רבותינו זה לברוך קודשם היו רואים לקבוע יום או חודש מסוים, עיברים אז להוריים אז לבסדר ההנהגה הראויה לכל עת. וכן זה אמר רבנו בניין אחרי, אילו היינו שואלים איזה יום בשנה ראוי שלא לומר תחנון, ודאי היינו נוקבים בשם יום הפורים. ואילו נשאלנו מה היום הראוי ביותר לאמירת תחנון, היינו נמשאים שהוא יום תשעה באב. ואילו להלכה מצאנו בתור דעת רב אמרם גאון דברים תחנון מנפילת אפיים בפורים, אף זה לא קיים מהנחי, מה הטעם? אז הוא אומר, מפני שזה לא יום שמחה, אלא יום שצריך להרבות תחנונים, שמי שענה לאבותינו בשושן הבירה יענה גם לנו. אז מה פשוט זה לא יום שמחה, הרי זה ודאי ימי משתף שמחה. אז הוא לומד שיש מצווה ביום הזה לעשות שמחה, לאכול ולשתות ולשמוח, אבל לא שהיום בעצמותו הוא יום שמחה, מפני שלא אומרים בו זה היום עשה השם נגיל אב נשמחה בו. וכפי שכתוב, אנחנו לא קיימה אנחנו, אפילו הכי מתנגדים, לא אומרים תחנון בפורים. כן, אז ממילא לא קובעים את היום הזה ליום שמחה. חנוכה, אנחנו אומרים, זה היום עשה השם נגיד נשמחה, וכל שכן פסח שבועות סוכות. אבל בהלל הזה לא כתוב זה היום עשה השם. אסתר, משום מה, לא ראתה לכלול את הפסוק הזה בהלל שהיא כתבה. ולעניין תשעה באב, כמובן שאין אומרים בו תחנון. ונמצא שאת יום שמחת הנס ראו הגאונים כיום תחכמנים ותפילות, ואילו ביום החורבן הדגישו את שורש השמחה הטמון וגנוז בו, שזה כיפר על עוונותינו, שהשם שפך חמתו על עצים ואבנים ולא שפך חמתו עלינו חס ושלום, ושנולד בו משיח. הרי יקרי מועד, הרי לנו כמה גבו מחשבותיהם ומחשבותינו, לכן אנשים כערכנו אין לנו אלא מפורש בשוחר ופוסקים ותולו מידי. ובשנה מרבית היינו הדר השני, ראי שוט חתם ספר, והיין בחלק חושב משפט שחתם החתם ספר באור בוקר יום ג' שחבר בו כי טוב א' תרושש הדר ראשון שמרבים בו שמחה. ופשוט שאלת יעקב, יעבץ כתב דרך, כתב רשי בגמר שהם ימץ, זה לא רשי, רשי על מסרת תענית זה מפרש, אבל זה לא רשי. שם ימי ניסים היו פורים פסח לרמוז שבשנה מובעת אין שמחה נוהגת אלא באדר שני, משום דימי ניסים סמוכים הם אין שם, למרות שבגמרא יש הרי מחלוקת מתי בעצם לעשות פורים, אם באדר א' או באדר ב', אלא שאנחנו פוסקים להלכה שבאדר ב', אבל יש גם דעה בגמרא שצריך לעשות את הפורים באדר א', ועל כל פעם מרבים בו קצת שמחה בי"ד באדר א'. חשבתי, אני לא יודע אם זה נכון, אולי יש עניין מיוחד בפורים קטן, למה אני צריך לעשות פורים קטן? הרי אני אעשה בעזרת השם בחודש הבא פורים, למה אני צריך לעשות היום פורים קטן? אולי לרמוז שאם השליחות של מרדכי ואסתר אל המלך הייתה נכשלת, המלך לא שומע לאסתר, לא מוכן לבטל את הגזרה, עדיין הייתה עצה, זרובבל וחבריו יושבים בלשכת הגזית, הם יעברו את השנה, אז מאלה יצא שהיום של המן הרי ודאי שרח מכתב לגויים על פי הלוח שלהם, רמדאן או איזה חודש שיוצא, הם יעברו את השנה, אז ממילא לא תתאים, לא יתאים למכתבים מגזרה בשמיים, אז יתבטל כל העסק. אולי לכן עושים ספורים קטן באדר א'. אצלי באמת קשה, המן שולח מכתבים, אבל איך הוא יודע? הרי זרובבל וחבריו יושבים בלשכת הגזית, אולי יש שבט מלא, אולי יש שבט חסר, איך הוא יכול לדעת לאיזה תאריך לקבוע את הגזרה? ומרדכי שולח אחר כך מכתבים, להפך, איך הם יודעים באיזה תאריך יהיה י"ג? הרי הם צריכים לכתוב לגויים לפי תאריך וכי זרובבל ישלח שלוחים לכל הגולה להודיע מתי אפשר להרוג את היהודים. אפילו אם ישלח שלוחים הם לא יגיעו ב-13 יום. בסדר, אבל יום 13 לחודש 12, לא יום אחר, לא 14, לא 12, בדיוק 13 לחודש 12. אז איך הם ידעו יותר? גם המלך לא נתן רשות, חוץ מהחגר, בשושן נוסיף עוד יום אחד, אבל קודם הוא נתן רשות אך ורק ל-13 בחודש 12, אז איך הם ידעו מתי זה? טוב, אז המן תרגם להם ללוח שלהם. אמרתי, רמן כתב רמדאן, או איך שקראו שם לחודש שלהם.
ימים בחודש הם קבועים.
איך הם קבועים? תלויים, שבט מלא או חסר. למשל,
כן,
אם השנה תקום סנהדרין במרב ימינו, אז יכול להיות שטבת יהיה מלא וראש חודש שבט יהיה ביום רביעי, ויכול להיות שטבת יהיה חסר וראש חודש שבט יהיה ביום שלישי. יכול להיות שכמו שבלחות יום טוב יש דין שמועדי השמש שתקראו אתם, שאם בארץ מסוימת חושבים שהיום יום טוב אז הולכים לפי הקביעות שלהם, אז אולי גם גזירת המן תחול לפי הקביעות שלהם, לא יודע. אם כי אשר תקראו אתם לא אין הכוונה לעמלקים אלא לישראל, אבל אם ישראל שנוהגים נגיד בארץ הודו החליטו שהיום ראש חודש אדר, אז בשבילם זה ראש חודש אדר.
אבל
עדיין
מאיפה לא ידע שגם שם לא ישן?
נו?
מאיפה לא ידע ששם לא ישן? בין השאר הנשארת.
הם הרי לא, אין להם קביעות על פי הירח, אז הם יעשו על פי איזה לוח קבוע.
זה לא נקבע.
כן, אבל הם לא יכולים לדעת, זה ייקח יותר מ-13 יום להגיע מירושלים עד הודו.
אבל עדיין, אם אני אומר שזה חג
לא, אז אמרתי, יש לכל מדינה, זה רשב"א ותוספות, אומרים שלכל מדינה יש אשר תקראו אתם משלהם. אבל טוב, אני לא יודע, למה יש זה, אני עוד מתחבט בזה. ואמר רבנו דעדה, אמרו מרבים בשמחה, אין הכוונה של להרבות בפעולות של שמחה דווקא, לעיקר הכוונה, אסיר מליבו בימים אלו כל דאגה ועצב. ולשואלים מציע רבנו גם את המנהג לקבוע שלט משנכנס אדר וכו' בבתים ובבתי הכנסת. מת באדר בשנה פשוטה, עיקר היורצת בשנה מעוברת באדר הראשון. אבל רבים מכנים לעבור לפני הטבע גם באדר השני. ובסיום השנה, כששנת האבלות הייתה מעוברת, המנהג שעלייה לקבר היא ביום היורצת. וראה הליכות שלמה, ומקום גם סיום שנת האבלות, את זוגתו הרבנית עליה שם שהייתה שם עוברת, פקד רבנו את קברה בצנעה גם בסיום י"ב חודש. ולאדם שנפטר אביו בתקווה ודה הראשון נקבר בירושלים, והבן דר בערי הפרזים, הורד הלכתך עדיף שלא לעלות לקברו בפורים דמוקפים, לכן העלייה לרגל ה-30 יוצא בי"ג לדר השני. אבל אם יקשה הדבר, הוא רשאי לבוא ביום תקווה בירושלים ולעלות לקבר. ובימי היוצאת בשנה מובעת יבוא רק בדר ראשון, ומותר לכתחילה ביום פורים קטן עצמו, ובשנה פשוטה יקדים, מלבד כשהיה תתפיו ביום ב' שאז הורה לאחר לתתן, ולא לבוא בתענית אסתר מוקדם ביום ה' י' א' אדר. ויצוין שרבני נמנע מלהשיבו בזה מלשנה לחברתה, אלא אמר בכל שנה, אם לא תהיה תחיית המתים עד שנה הבאה, תשאלני אז על כך. הרב גם העיר על זה שמדפיסים בלוח בסוף השנה כתבים תכלי שנה וקללותיה, אבל מנהל לך שיהיו קללות במשך השנה, אתה מדפיס נגיד בשנת תשס"ד לוח לתשס"ח, ואתה צריך לקוות שתשס"ח תהיה מלאה ברכות ולא ההפך, אז אין טעם לכתוב בסוף בכפתת אלול תשס"ח תכלי שנה וקללותיה. ואין דעות הפוסקים מיד. ידוע על רב לוי יצחק מברדיצ'ב שמישהו עשה תנועים וכתבו שהחתונה אם ירצה שם בתאריך כך וכך בברדיצ'ב, אז רב לוי יצחק ציווה לשנות את זה, כתב החתונה אם ירצה שם בירושלים, ואם חליל המשיח לא יבוא עד אז אז החתונה אם ירצה שם בברדיצ'ב. אין יוצאים ידי חובת מקרא מגילה בשמיעתה ידי רם קול, טלפון וכדומה. כל דבר שאני צריך לשמוע את המילים, קריאת התורה, קריאת מגילה וכדומה, זאת לא שמיעה של אדם. אני שומע מכשיר, אני לא שומע באדם. בזה היה לו ויכוח עם החזון איש. החזון איש היה מקל בזה, אבל הרב היה מחמיר. כן. טוב, אז אני יודע שהחזן הגיע כעת לקדוש הזה, כמו שבאלכסנדריה היו ניפים סודרים. אז, כי שם אני לא צריך לשמוע את המילים. אבל משה ברכת כהנים, אמנם יוכלו לענות אמן, אבל זה לא נקרא ששומעים ממש מפי הכהנים. בכל זאת, הברכה תחול בוודאי, אבל... חזרת השעות, אני לא שומע, כמו באלכסנדריה, אני יודע על מתי לענות אמן. בסודר הראשון זה מגן אברהם, בסודר השני זה מחיי המתים. בדבר שצריך שעשרה ישמעו, הרב משה היה מקפיד שבחתונה, שלפחות עשרה יהודים ישמעו את השבע ברכות בלי הרמקול. הבעיה רק שאם אין רם קול, לפעמים יש קול רם של כל מיני פטפטנים, אז זה גם מפריע לשמוע את הברכות. כשיש רם קול זה גם בעיה, אבל כשאין רם קול יש פטפטים. אוי לי מיצרי ואוי לי מיצרי. אבל אלה שעומדים קרוב, יכולים, אלה שעומדים קרוב, אם נברך, לא נברך מאוד בשקט, אז יכולים לשמוע. לא, אז הם שומעים באמת.
איך עושים באמת? הרי הרמקול הזה כבר אתה לא יודע אם שמעת
לא, אבל אם אני מברך, מברך בקול, ואתה עומד קרוב, אתה יכול לשמוע אותו.
נו? אתה דיפה
אם לעשות את החופות בלי רמקול? כך יש נוהגים. רמקול אפשר אחר כך בשביל כל המנגינות וזה, אבל... יש נוהגים כך. עם עשרה שמעו, אז בסדר.
אבל
אף על פי כן, עם עשרה שמעו בלי המיקרופון, אז בסדר. לפי שאינו שומע כל אדם אלא את כל המכונה. ורבינו מאז היותו בר מצווה היה קורא את המגילה לפני אמו הרבנית צביה עליה השלום שכבדו אוזניה משמוע, והתכונן לכך ימים רבים מקורא בתעמיה ודקדוקיה, והתאמץ לקרוא בקול רם סמוך אליה כדי שתשמע קולו ולא להזדקק למכשיר השמיעה שהשתמשה בה. וסיפר בן רבנו שכעבור עשרות שנים קרא הוא את המגילה לפני זקנתו, ואמר אחר כך לאביו שכמדומה לו שאינה שומעת כל צבע ודבע. ואמר לו רבנו, דע לך בני, כי מעולם לא עלה על דעתי שהיא שומעת כהלכה, וכל מה שעשיתי לא היה אלא להפיס דעתה ולכבדה. אבל לפי זה אז לא יכלה לעשות ברכות על זה, אז אולי היה שם עוד מישהו שכן שמע, הרבנית או מישהי אחרת, שהיא יכלה לעשות את הברכות. יחיד הקורא במגילה שמיעוט תיבותיה חסרות באמצעה לא יברך. ואף על גב דמצד הסברה היה נראה דכיוון דקמן שאינה פסלמת שהמגילה נקראת גם איגרת, ואין משנה ברורה אם אין במגילה אחת קורא בהלכה תחילה, ואיך התת עיניים עד אין ואחים עליה בין ביחיד בין ציבור בין ביחיד, וכן נראה מסתימת כל הפוסקים שם. מכל מקום כן בוער בשערי אפרים ובסידור דרך החיים, והיחיד יקרא ולא יברך בחי גוונה. וזה לשון השערי אפרים שם, כיוון שפי דעת ארוחות חיים בשם הרעבד משמד יחיד אין לו לברך, ואף דלא קיים הנחי, כל מקום כיוון שאין להם מגילה כשרה גם כן נראה שאין לו לברך, ואף בציבור צריך יהיו נח נראה, כיוון שבדיעבד יצא יש לו לקרות בציבור בשעת הדחק בברכה, כך שונה והביאו הדרך חיים שם. רבינו ישית חיה שואל להיברך, וכשהודיעו השואל מדברי האחרונים הנ"ל חזר רבינו כתב לו, הנני מודה לו מאוד עבור מכתבו, כי אני אמרתי לו אז רק כפי מה שהיה נראה לעניות דעתי מצד הסברה. החלום אחרי שהודיע לי את כל אלה בטלה דעתי ענייה נגד דעת גדולים כאלה שמהם אנו שותים ומפיהם אנו חיים. אך תמה אני מאוד למה מפרשי השולחן ערוך השמיטו את זה, גם הכף החיים אשר חברו היה סופר סתם, וגם הדפיס ספר כל יעקב על ענייה סתם ומגיליו גם הוא לא הביא את זה עד כאן שונו. וראה בדפוסי דאחרים המתוקנים שדברים אלה הם הוספת הגאון בעל קיצור שלך בשם שערי אפרים ולא מדברי דרך החיים. אז אולי יש מקום למה שכן יברך, לפי מה שהוסיפו כאן, שזה לא דברי הדרך החיים. נשים השומעות קריאת המגילה לעצמן, שאין גבר שקורא יחד איתן, אולי משמיע, אבל הוא לא קורא. הרי לא נכון שאישה תקרא את המגילה, כי יש דעות שאישה מצוותה רק בשמיעה ולא בקריאה, אז לכתחילה טוב שתשמענה מפי גבר שקורא. מברכת אחת מן הברכות ומוציאה את חברותיה. ואף אנשים נוהגות להחמיר שלא לאכול קודם קריאת המגילה בלילה וביום, כי כאן זה הרי מצווה שהן חייבות בה. בתקיעת שופר גם כן חיי אדם אומר שנשים לא תאכלנה קודם תקיעת שופר, מחמיר אפילו מעוברות ומניקות, ושם קשה להבין, כי אישה הרי לא חייבת בכלל בתקיעת שופר, היא רק מעדרת לשמוע, אבל שבגלל זה מעוברת ומניקה לא תאכל וביום טוב קשה לה, אבל כך חיי אדם פסק. אבל כאן זה מצווה שהן חייבות בה, מצד שני לפעמים קשה, כשזה מוצאי תענית אסתר קשה, אבל אף על פי כן, בזה יש מחלוקת, הבית יוסף והגרא, הבית יוסף אומר שמי שקשה לו עצום יכול להקדים לקרוא מפלג המנחה בתענית אסתר, והגרא חולק את זה, הגרא סובר שקריאת המגילה צריכה להיות דווקא בלילה, לא מפלג המנחה. השנה הרי גם בירושלים זה מוצא איתנית אסתר, בדרך כלל בירושלים זה לא נוגע, אבל השנה זה גם בירושלים מוצא איתנית אסתר. כן, סליחה? כן, אז חבל על הזמן לקרוא פעמיים, אז יחכה לך תחילה ללילה, כן, צריך דווקא בלילה. ומה שכתבו התוספות שאישה לא תוציא את הרבים מקרא מגילה משום דזילה באומילתא, היינו להוציא אנשים, אבל נשים אחרות שפיר מוציאה. אבל זה לא על פי הזוהר שנשים לא תקראנה את המגילה, אלא רק תשמענה. ומה שכתוב הקורבן נתנאל פשטי ברם עניין אישה להוציא נשים אחרות והביאו השאר עצום צריך יינדרים, ואו בשולחן ערוך לנשים מזמנות לעצמן. אלא שגם בעשרה דינם כשלושה שאינם מזמרונות בשם, אבל כל פעם אחת פרחת לכולן. והוא הדין נשאר ברכות וכן הוג לעניין קידוש, ולכן נראה דעדין עם הגון רבי חיים מיכל טוקצ'ינסקי ז"ל שכתב לוח ארץ ישראל ושפיר מוציאה נשים רבות ידי חובתן. ואין משנה ברורה והאיסור גם בנשים, והאיסור אף ביום אפשר ציון דחמיר תפי. ואין שם דתימה נמי אין להקל אם לא צוער גדול. וראה לאלו והליכות שלמה שהעריך רבנו אתמר למה רבים מקלים בזה לעניין שופר דאורייתא. זה לא נשים אלא הגברים מקלים בזה בראש השנה. סוף דבר הוא כתב עליו, כבר כתב הרוקח דמה שאין תואמים אפילו מים קודם קיום לצום משום דרכן של חסידים מחבב המצוות. ונראה שמשום כך נהגו כאן אף לעניין מגילה. ומה שבכל זאת בישיבות תואמים לפני מוסף ראש השנה עושים קידוש ואוכלים, אז הרב באמת היה נוהג לשמוע 30 קולות ואחר כך לעשות קידוש ואחר כך לשמוע עוד פעם את הברכה לפני התקיעות ולפני מוסף. אבל גם מספרים שגם אצל המשנה ברורה עצמו שהוא כותב שאסור לעשות את זה, לאכול לפני מוסף בראש השנה, בכל זאת אצלו בישיבה גם עשו את זה, כך מספרים. מפני שבחורי ישיבה לפעמים קשה להם להתרכז בתפילת מוסף, אם הוא כל הזמן חושב רק על זה שהוא רעב. כי בישיבות מעריכים במוסף. במקום שמקצרים במוסף אז לא צריך כל כך, היום זה כבר נהיה שגם בלבטים עושים את זה, אבל זה לא היה בהתחלה. מספרים לא בקשר לראש השנה, ליום חול שרב אחד ראה את ביתו מתפללת מהר, שאלת למה מתפללת כל כך מהר, אמרה לו שהרופא אסר עליה להאריך זמן כשהיא קמה מהשינה, צריכה לאכול מוקדם. אז הוא אמר, יותר טוב לאכול כדי להתפלל, מאשר להתפלל כדי לאכול. וזה בהלכה באמת ככה, שמי שרעב וצמא מאוד, אז שיאכל לפני התפילה, כי הוא נחשב אז לחולה. מה אתה אומר?
שאלתי,
אם
עדיף היום באמת, בבתי כנסיות, לנהוג, לא
לאכול. זה עדיף. מסופר על החזון איש שאצלו היה הפסקה בין שחית מוסף ומי שרצה התלמד מוסר או משהו אחר. בשנה אחת הוא הורה לוותר על ההפסקה ומיד להתפלל מוסף, הוא לא ידע את הטעם. ואחר כך התברר שהוא שמע יהודי אומר לאבא שלו, אבא תעשה קידוש לפני מוסף, הלב שלך חלש. אבא שענה, כל השנים לא עשיתי קידוש לפני מוסף, אז גם השנה לא. ובגלל זה ציווה באותה שנה מיד להתפלל מוסף. אצל הרב מבריסק לא היו מרשים לקבל למניין של מוסף בראש השנה מי שמעריך בתפילה. מפני שהרב מבריסק היה לו שיטה שכל אחד חייב לשמוע את התקיעות של חזרת השץ. אז היה מצווה לחכות על כל אחד עד שידמרו כולם את התפילת לחש, לכן לא הסכימו לקבל מישהו מעריך בתפילה, רק מישהו מתחייב להתפלל. בקיצור, לא בקיצור, את כל המילים והכל, אבל לא להעריך בכוונות. מישהו לא מוכן להתחייב להתפלל מהר, אז שיתפלל במקום אחר. במניין שנוהג על פי חזון איש, החזון איש סבר שלא חייב, לא חייבים שכל יחיד ישמע את התגיעות של חזרת השץ. כן, אני חושב שישמע את התקיעות, אבל בכל זאת זה לא על סדר הפחות, כן. כך אני חושב. וכן נהגו בעת רבנו שהייתה זוגתו הרבנית אלה שם מוציאה את שאר אנשים בקעת לשמוע המגילה. כן הוא הנוסר במשנה ברורה ביוח ארץ ישראל, ועוד וכן נורא רבנו שואלים, אך בסימן תרפת כתב משנה ברורה לשמוע המקרא המגילה. ורבנו אחד מבני ביתו קראו המגילה. מגילת רבנו הייתה בת י"א שורות, כמו שנהגו רבים בירושלים להפוק כנפשיים מהפלוגתא באופן כתיבת הסייעת בני אמן. אם צריך לכתוב באותיות גדולות כדי שימלא את כל הדף, או לא, שיהיה עשרת בהתחלת הדף, בסוף הדף, חמש ואיש בהתחלת הדף. אז אם עושים מגילה של 11 שורות, אז לא צריך לכתוב אותיות גדולות, אלא כותבים כתיבה רגילה ויוצא בדיוק. ובעלת עמוד בסופה, ובחידושי כתב יד כתב רבינו מה שכתוב בספר מצוות ראייה, ושופר לסוברים מיצותו בשמיעה ולא בתקיעה, כיוון שאינה פעולה בעצם, לא שער בה צירוף ואין בה דין שהייה כדי לגמור את כולה, עד כאן ועבדו תמוע. דעתו לסוברים דנשים מצוותן בשמיעת המגילה ולא בתקיעתה, לא יהיה דין דמשהו כדי לגמור את כולה, לא יצאו. זה לפי הרמ"ל, לפי הבית יוסף יוצאים גם אם שהו כדי לגמור את כולה, אלא לפי הרמ"ל לא יוצאים, וגם זה רק אם שהיה באונס, נגיד שהיה בשירותים או משהו כזה שעל פי הלכה לא יכול לקרוא מגילה. אבל אם סתם שהה, אפילו אונס סתם לא הלכתי, נניח שהייתה אזעקה והלך למקלט באמצע וחזר והשלים את המגילה, אז כן יוצא. וצריך עיון אם עונים אנשים על זימונם של אנשים, עוד איתם שום פריצותה. חברת משנה ברורה שכתב, מכל מקום יש לך מלך, התחילה שלא תוציא אישה אנשים שאינם מבני ואיתה, דזילה מלטה. אין שם בעלי רבא שכתב, ואין יד נשים שפיר מוציאה. הפסוקים שנהגו לאומרם כל הקהל בכל, כמו ומרדכי יצא מפני המלך, ארבעה פסוקים הרי יש חוץ מהעשרת בני המן, אם אינו קורא ממגילה כשרה לך תחילה יכוון לקראתם פירוש שלא לצאת אלא בשמיעתן מפי הקורא, שהרי מה שהחזון חוזר קוראן לאחר שסיימו הקהל ומשום דרך התחילה מצווה לשמוע כל המגילה מתוך הכתב, ואם לא יכוון שלא לצאת במיעתו יש לומד יצא כבר בעל פה ותו לא יען לשמיעתו שנית מפי הקורא. הרי אין סימן, אם לא שמע פסוקים אלה מהחזן יוצא בדיעבד בקריאתו, כמו שאם יש רעש גדול כשמקים את המן וכדומה, אז יקרא לעצמו כמה מילים בשקט, אם הוא לא יכול לשמוע את בעל הקריאה. כי הרי זה לא תמיד שהמן סובל מהמכות, אוי לרשע ואוי לשכנו, כשקוראים את הפסוק וכראות המן את מרדכי, אז הרבה פעמים מספג את המכות דווקא מרדכי. צריך לפעמים לקרוא כמה מילים בשקט. וצריך למד היינו בדלו כיוון כנל או במכוון להדיעה לצאת בקריאה יותר מודרת. ובכל פעם דדרה משלו שמע קרוי קוראי התיבות מתוך הרומש ידקתק לגמור בעוד שלא המשך החזן לקרוא התיבה הבאה, ואם לא וכי תדקק לקרוא גם אותה, וכשקורא בעצמו אינו שומע קרוי. יש לדין בזה גם מצד שמיעה ואמירה בבת אחת, ואולי אבי גם כקורא למפרע. העיר לי אחד מרבותיי זיכרונו לברכה, שכשקוראים עשרת בני המן, אז הרי יש כל הזמן ועטים אחד תחת השני, ואלוהים נתבלבל לקרוא לדלפון את הוועט של הספטה או משהו אחר, אז יהיה קורא למפרע. אז הוא אמר שעדיף לקרוא את הוועטים בעל פה, לא מתוך הכתב. אבל מה שאני רגיל לעשות בלי נדר, לסמן לעבור עם האצבע פשוט, ועד פשנדטה ועד דלפון ועד, אז מה זה כדי, זה קשה, אבל כדי לא לקרוא בעל פה. מה אתה אומר? כך הוא סבר ש... הוא לא היה רב, הוא היה בעל קריאה, הוא לא היה רב. ונידם ועד מצוות מגילה צריכה כוונה וחתם וראה שער הציון תהיה דין בלילה. מה החידוש שהוא הדין בלילה? כי בלילה הקריאה פחות חמורה, ביום היא מתקנת מרדכי ואסתר, ובלילה היא מדרבנן. וחתם פרים גדים דיינו בכל תיבה ותיבה, וכל שלא כיוון כך לא יצא, ואם כן מאיך תהיתי לחוש שכוונתו לצאת באמירתו זו שהיא משום שמחה ולא משמיע מפי החזן, האם משנה בראש הדעתו ובכוונה בתחילת הקריאה סגי. לפי זה יותר יש לחוש כדברי רבינו. אמנם מעיל ואין מקפידים על כך, מה רבינו צריך למד וסתמה יש לתלות שכוונתו לצאת מפי החזן. ואין כזה בהליכות שלמה דקורי תהילים קודם התפיה ואומר פרקי הלל, יש לה ין המי לא יצא למען דמה מצוות אין צריכות כוונה הפכת פעלל דרבנן. ראי הגאות הגאון לא יודע מי זה גרוס מדברי המגן אברהם דר שאומרים תהילים בראש השנה מתחה מהלל אין לחוש לעד אין אומרים הלל בראש השנה כיוון דה אין אומרים דרך שירה רק דרך תחינה והקדשה בכלל לא דמיד אתם כיוון דה לא תקנו כך מצוות הלל ודאי אין כאן בית מחוש אלא אם יכוון פירוש להלל פיכה כל שומרו דרך תחמינים נטלן בה אבל ביום שמצווה בלל הקטע יש למד אל מנה מהם צריך כוונה יצא בקריאה סתמה ואין הקריאה דרך שירה לעיכובה בקריאת התיבות המסופקות שבמגיעה נהגו לחזור על כל הפסוק או כל העניין אבל באמירת בית התיבות בלבד זו אחר זו אין טעם כגון בפניהם או לפניהם וכן להרוג או ולהרוג וכן יהיה זכר המלאק בצירי או בסגול תחת הזין אמר בהם שגם דקדקים לא היו חוזרים אלא לתיבות תמחה את זכר המלאק ולא על כל הפסוק ומכל מקום איך שירצה יעשה ואין בזה חשש הפסק אבל בתמחה את זכר המלאק אני לא מבין אם הוא יחזור על כל הפסוק זה הרי פסוק שיש בו שם השם פניח השם אלוקיך עליך אז אם יחזור על כל הפסוק יצא שפעם אחת אמר פסוק עם שני שמות של השם בלי והוא לא נכון או שהזכר לא נכון או שהזכר לא נכון אז יכול להיות שם בדווקא עדיף לחזור רק על כמה תיבות ולא לחזור על כל הפסוק ואילו בלפניהם ובפניהם וכן להרוג ולהרוג נהגו לחזור על כל הפסוק אבל יש עוד הרבה ספקות במגילה ואם נחזור תמיד על כל הפסוקים זה ייקח הרבה מאוד זמן יש עוד הרבה מקומות שיש ספקות במגילה בשערי חסד היה בעל קורא שהיה מדקדק מאוד והיה חוזר על הרבה ספקות אבל לא חזר על כל הפסוקים לפניהם ובפניהם מסתום כן להרוג ולהרוג גם כן אבל למשל אם בנזק המלך בצירה או בנזק המלך בסגול ועוד הרבה דברים כן אז אומרים בנזק המלך בנזק המלך אני לא יודע, הרב המלך עשה את כל הפסוק, אבל גם הוא מודה שלא צריך כל הפסוק, הרי בזכר המלאק הוא אומר שלא צריך את כל הפסוק. אבל הוא אומר שלא צריך את כל הפסוק. טוב, לכבוד היות אנחנו עומדים מלכות פורים, מותר לסיים במילתא דבדיחותא, שאלו מה היה שם המשפחה של עשרת בני המן. פייס. למה? כי כתוב וייס פשנדוסו, וייס טלפון, וייס...